משקיעים חכם עם עורכת הדין דפנה שחר מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, אנחנו נמצאים פה בפודקאסט נוסף של משקיעים חכם, והפעם על העיר ירושלים. אני דפנה שחר ונמצא לצידי יונה גרין, מנכ"ל ובעלים של חברת טרה נדל"ן, שמתמחה בהתחדשות עירונית בעיקר בירושלים. ירושלים הודיעה כי החליטה לקדם 3 תוכניות להתחדשות עירונית בהיקף כולל של כ-1,400 יחידות דיור. בנוסף, החליטו לראשונה לקדם מנגנון להקמת קרן תחזוקה למבנים גבוהים עבור הדיירים, שאמורה להבטיח את מקורות המימון לתחזוקתם בעתיד. במסגרת הקרן תדרוש הוועדה מהיזם להציג נספח החזקה וחוות דעת שמיות כדי להבטיח הפרשה לקרן התחזוקה לטובת תחזוקת המבנים לטווח הארוך. כבר היום חושבים קדימה מה יקרה כשההתחדשות העירונית של היום תתיישן וצריך יהיה לתחזק, כדי שלא נמצא את עצמנו באותו מצב בעצם שצריך לתחזק את המבנים ואין כסף לזה. התוכניות כוללות גם הקצת שטחים ציבוריים בהיקף לא מבוטל עבור מעונות יום, שטחי ציבור פתוחים, מעברים חדשים ונוחים להולכי רגל. ירושלים בהחלט בהתחדשות והתפתחות. מעבר לכך, גם שוק היוקרה צובר תאוצה בירושלים, אפשר לומר. אנחנו יודעים למתחמי יוקרה של חברות מובילות בשוק, שורת פרויקטים שנבנים במרכז העיר, שצופים לחומות העיר העתיקה, ומחירים שכבר מתקרבים בצעדי ענק, אפשר לומר, לאלה של תל אביב. לדוגמה, ראיתי שנמכר פנטהאוס ב-85 מיליון שקלים בירושלים, סכום לא מבוטל, אפשר לומר.
בהחלט תל אביב.
מה זה?
בהחלט תל אביב, כן.
כן, לגמרי, לגמרי תל אביב. שמעתי שאנליסט הנדלן של אקסלנס השווה את מה שקרה לשדרות רוטשילד בתל אביב בעשור האחרון למה שעומד לקרות בירושלים. יונה, זה ככה? אתה מאמין שמה שהיה לשדרות רוטשילד יקרה בירושלים?
תראי, ירושלים מתפתחת בצעדי ענק. אין ספק שראש העיר, מהנדס העיר, יש להם ויז'ן אחיד, מקדמים ביחד את אותו ויז'ן. יש הרבה מתחמים בעיר שהם בהחלט יקדמו את העיר. אם זה רק כל המתחם בכניסה לעיר, שיהפוך להיות הב ענק לעסקים, מ-Midtown, מהרבה בעצם בניינים של תעסוקה ומסחר, שהוא בעצם יהיה מחובר. גם בעצם, זה ממש בעצם ליד הרכבת, אז זה מייצר בעצם כוח ענק.
כן, צריך לזכור באמת שגם הרכבת הקלה בירושלים כבר פועלת מספר שנים.
נכון.
ויש גם קווים חדשים בעצם שנמצאים בבנייה, נכון?
נכון, יש בעצם יש הרבה קווים כבר מאושרים, וגם בביצוע, ניקח לדוגמה, יש את כל הקו לאורך בר אילן, שעולה כמעט מדי יום. בחדשות, זה קו שממש בביצוע, שתה אזור לדוגמה שכונת נווה יעקב, גילו, כל השכונות האלה שבעצם מתחברים לקווים של רכבת הקלה.
אז בעצם השכונות האלה שאתה מזכיר עכשיו, כמו גילו, כמו נווה יעקב, הם שכונות שאפשר לומר שיש להם פוטנציאל השבחה, מכיוון שהרכבת הקלה אולי פחות מגולמת עדיין במחיר, כי בזמן העבודות אז בעצם זה מקשה על תושבי אותן שכונות, אבל איך שהיא יוצאת, בעצם התוכנית יוצאת לפועל ונגמר שלב הבנייה, אז יש פה קפיצה בדרך כלל משמעותית במחיר, מכיוון שבאמת הרכבת חוסכת זמן ארוך בפקקים, חוסכת את הצורך הרבה פעמים להוציא כלי רכב מהבית, ככה ש...
חד משמעית.
השכונות האלה יכולות ליהנות מקפיצה משמעותית.
חד משמעית. אני חושב שבעצם עד שזה באמת לא עובד והרכבת לא עוברת, אנשים לא יודעים בעצם להעריך ולהבין את המשמעות של רכבת קלה ליד הבית שלך. וראינו את זה גם בעצם בקו הראשון בירושלים, שעד הרבה, לאורך יפו בעצם המחירים רק ירדו, לאורך הביצוע, אבל עם הסיום, היום לא נראה לי שמישהו אפילו זוכר איך יפו הייתה נראית.
לפני.
הייתה נראית לפני, עם פקקים אינסופיים, והיום זה פשוט כיף להיכנס לעיר, לבלות, לטייל.
בכמה אחוזים המחירים קפצו ברגע שהרכבת, שהסתיימו עבודות הביצוע ובעצם הרכבת התחילה לעבוד, פחות או יותר?
קשה לי להעריך, זה כבר הרבה זמן מאז, אבל זה בעצם השבחה תמידית, כי ברגע שהסתיימו העבודות, אנשים מתחילים להיכנס עוד הפעם לאזורים האלה, המסחר מתחיל לחיות עוד הפעם מחדש, וזה בעצם משהו שכל הזמן גורם לעלייה מתמדת בעצם
הבנתי.
בעיר.
אז זה באמת, כמו שאמרנו, אחרי הביצוע הנהנים מההשבחה הזו. לעומת זאת, השבחה של התחדשות עירונית, משום מה יש נטייה לכולם, לבעלי דירות יד שנייה, לעלות, לגלם את ההתחדשות העירונית כבר מ-day one, כשמגיע יזם או איזשהו מחתים אליהם, או עורך דין דיירים, מחתים אותם על טופס ראשוני, וכבר באותו רגע הם מפרסמים את המודעה למחירה, התחדשות עירונית, הולך להיות תמ"א 38 או פינוי בינוי, כבר הם רוצים את המחיר שמגלם את אותה עלייה.
נכון מאוד, נכון. רואים את זה בפרסומים של יד 2 לדוגמה, הוא כבר רושם בעצם בהערות, הבניין עובר תהליך, והוא כבר מצפה לקבל בעצם כבר היום את מה שאמור לקרות רק בעוד בוא נגיד, בין 7-10 שנים.
נכון, אז זה אני חושבת טיפ מאוד מאוד חשוב לכל מי שמקשיב. שימו לב על טיפלו לתוך המלכודת הזו, מכיוון שבסופו של דבר צריך לבדוק באיזה שלב זה נמצא. יש שלבים שהם באמת שלבים לפני היתר, ואז הנה זה כבר קורה מור וגידים וקורה, ויש שלבים שהם כל כך ראשונים, וכמו שיונה אמרת,
נכון מאוד. לבדוק בעצם
ייקח עוד 10 שנים, באיזה שלב זה נמצא?
נכון, לבדוק האם זה בעצם רק איזשהו פגישה ראשונית עם יזם, או בעצם יש פה כבר חתימות, האם יש רוב, האם יש תב"ע מאושרת. בואו נגיד, ברגע שיש תב"ע מאושרת ויש רוב, אז זה כבר אומר שהפרויקט ממש קורם אור וגידים.
נכון.
ואז זה כבר שאלה של שנה, שנתיים, עד היתר בנייה, עד עלייה לקרקע.
נכון.
ואז בוא לא נשכח שגם בתקופה הזאת של הפינוי, אם זה פינוי בינוי לדוגמה, אז הדייר גם יש לו בעצם שכירות מובטחת.
נכון.
לכל תקופת הביצוע.
נכון.
ולרוב גם עם איזשהו אחוז מובנה אולי בחוזה, שכל שנה גם השכירות תעלה אוטומטית.
נכון. אז בעצם גם בפינוי בינוי וגם בתמ"א 38-2, למי שכבר נמצא בתהליך, כי מי שלא כנראה כבר לא יספיק לתפוס את הרכבת הזו של התמ"א, שעומדת לפוג באוקטובר 23.
תמ"א שקד.
אם לא יאריכו, כן.
או תמ"א שקד.
נכון, אם הממשלה החדשה לא תחליט שהם רוצים, מישהו רוצה קרדיט עם השם שלו, ואז יעשה חלופה חדשה לחלופת שקד. אבל באמת במקרים האלה של תמ"א הריסה ובנייה או פינוי בינוי, אז יש, כמו שאמרת, שכירות מובטחת בכל תקופת מרגע הפינוי ועד עד שהפרויקט מוכן, ואז נכון. בעצם גם יש שקט נפשי, אתה גם מקבל שכירות בשנים האלה, ואז לא אכפת לך שגם ייקח ליזם יותר זמן נכון. ממה שהוא הבטיח בהתחלה.
נכון מאוד.
אז שימו לב באיזה שלב נמצא הפרויקט, ואל טיפלו רק למילים, נמצא בתהליך התחדשות עירונית. זה מאוד חשוב. אז בואו נחזור לשכונות באמת בירושלים, שיש בהם התחדשות עירונית, כי יש הרבה התחדשות עירונית, אז בוא יונה באמת נתמקד בשכונות בירושלים שאתה עד מאמין ורואים שיש בהם פוטנציאל להשבחה. בוא נדבר על שכונות עם התחדשות עירונית בשלב זה או אחר. רק אתם חברת טרה נדלן מקדמים בעצם 10,000 יחידות דיור, שזה המון חדשות במסגרת פרויקטים בתהליכים שונים של התחדשות עירונית. ספר לי על זה.
נכון מאוד. אנחנו מקדמים בעיר מעל 10,000 יחידות דיור בשכונות שונות. אם זה שכונת ארמון הנציב, שכונת גילו, נווה יעקב, מרכז העיר, מצפון ועד דרום, ואני, אם אני לא טועה, גם הפרסום האחרון כלל אחד מהפרויקטים שלנו בשכונת גילו, פרויקט שהוועדה המחוזית אישרה להפקדה, פרויקט של 700 יחידות, 750 יחידות דיור בשכונת גילו, עם מסחר, תעסוקה, מבנה ציבור, קראת גם מעונות יום.
מדהים. אז
אין ספק, שכונות כאלה שהן בקצה של ירושלים, שיש היום פוטנציאל מאוד מאוד גדול, שכונות שהולכים להשתנות ולעשות מהפך שלם, מבחינת תשתיות, מבחינת גיוון, מבחינת...
כל התחדשות השכונה בעצם.
כן, כן.
שכונות... שכונות ישנות, הן עומדות להפוך לשכונות
חדשות
מודרניות,
לגמרי,
חדשות.
בדיוק, מודרניות חדשות, עם תשתיות חדשות, עם... דיברנו
חינוך,
כבר לפני זה על בעצם גם שכונות שהן מחוברות לקווים של רכבת הקלה.
שגם הם, שם, נכון? בשכונות האלה תעבור הרכבת הקלה בהם.
נכון מאוד. ואז זה בעצם שילוב גם של בעצם שכונה חדשה, עם תחפורה חדשה ויציבה. זה הולך לשנות לגמרי את הפנים של השכונות האלה, לשכונות סופר איכותיות, עם... כל התשתיות בעצם, אם זה מקופות חולים, דואר, מה שצריך בהישג יד, לא צריך בעצם משכונת גילו לצאת למרכז העיר בשביל תור לרופא, או ללכת לבנק, הכל בעצם ממש במרחק הליכה.
מדהים. אז זאת אומרת, זה גם הולך לכיוון של עירוב שימושים, כל ה...
בדיוק, בדיוק. זה כל הפרויקטים האלה של התחדשות עירונית היום, הם בעצם עובדים עם הרעיון הזה של עירוב שימושים, שהכל הוא בהיסק יד, והרעיון הוא בעצם, בככה בעצם לחסוך לפחות חלק מהפקקים, במקום שתיקח רכב ותיסע לצד השני של העיר, הכל נמצא במרחק הליכה מהבית, אם זה הבית קפה, אם זה הדואר, הבנק,
המקולת,
מה שצריך.
הסופר.
בדיוק.
מדהים. אז בעצם, אם אפשר לומר, אנחנו אחרי הכל מדברים על השקעות, אז בעצם לשכונות האלה, כמו גילו, כמו נווה יעקב, כמו ארמון הנציב, יש עוד פוטנציאל השבחה יפה, מכיוון שגם הולכת לעבור שם הרכבת הקלה שעדיין לא עוברת שם, נכון? וגם בעצם השכונות עוברות ממש תהליכים של התחדשות עירונית.
נכון, נכון, וזה...
כמה המחיר למטר שם היום?
אני חושב, בוא נגיד באזור ארמון הנציב, אתה מדבר על באזור בין 20-22.
וואו, ובשכונות היוקרתיות יותר, היקרות יותר בירושלים, האזורים שעוברת כבר נגיד רכבת קלה, כמה שם גם הם מגיעים למחירי תל אביב, נכון?
כן, מרכז העיר באמת אפשר להגיע כבר באזורים של באמת 50 אלף למטר, גם שכונות כמו רמת אשכול, שהתחלנו שמה לשווק, אז עוד דיברו על 24 אלף למטר, היום אתה כבר באזור של בין 35 ל-40 אלף למטר.
וואו, בכמה זה... שנים העלייה הזאת?
העלייה הזאת, תראה, העלייה הכי דרסטית זה בשנה האחרונה. עלייה של 10, בין 10 ל-20 אחוז עלייה, אבל אנחנו ראינו בעצם עלייה מתמדת מ-2018, לאט לאט שכונה שמצד אחד רק הוסיפו כל הזמן לבנות, לבנות ולבנות עוד, ומצד שני בעצם היא יצרה את הביקוש, הבנייה עצמה בעצם יצרה את הביקוש, עוד ועוד אנשים בעצם רוצים לגור שם, וזה בעצם כל הזמן רק המחירים רק עלו.
זה, דיברנו על זה מקודם, אתה ואני, שזה טריקי, כי מצד אחד שכונות שמכפילות או משלשות את עצמן, למעשה ההיצע גדל, ואז יש יותר היצע, ולפי שיעור ראשון בכלכלה, אז המחירים אמורים לרדת. מצד שני, דווקא המחירים במקומות האלה לרוב עולים, מכיוון שההתחדשות הזו וההגדלה, ביחד עם תשתיות מתאימות, וביחד עם חינוך, וביחד עם כל הסל הזה של השירותים שזה מציע, בעצם מקפיץ כן את המחיר, כי מדובר כבר לא באותה שכונה עתיקה ישנה מתפוררת, אלא בשכונה גדולה חדשה עם שירות, מגוון שירותים, שהופך אותה לשכונה חדשה, אטרקטיבית, שמושכת גם הרבה צעירים, ומעלה את המחירים.
נכון, נכון בדיוק. זה בעצם... משני הצדדים. מצד אחד יש פה יותר ויותר דירות, אבל מצד שני הוא בעצם גם מושך
הביקוש
עוד, הביקוש בעצם שכונה שנית עוד יותר איכותית, ואז הביקוש עולה.
והביקושים עולים על ההצעים בסופו של דבר.
או בדיוק, בדיוק. אני חושב שכל זמן שבאופן כללי, אם ניקח כדוגמה עיר ירושלים, כל זמן שעדיין הביקוש עולה על ההצע, אז גם אם יש הצפה מסוימת בשכונה, כל זמן שהאיכות של השכונה עולה, ואנשים רוצים, או שבעצם זה מושך את האנשים לשם, אז המחיר בעצם יישאר יציב, ואולי גם יעלה.
כמו שאנחנו רואים כן בשנים האחרונות, ובטח בשנה האחרונה, כלל הארץ עלתה ב-19% במחירי הנדלן, שזה באמת עלייה מאוד 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 גבוהה, וגם בירושלים, כמו שאמרת, נכון. לפי שכונות, עלה בין 10% ל-20%.
נכון.
וצריך גם לזכור שיש רבים שעבורם, כשמדובר בירושלים, מדובר בעצם בביקוש קשיח, אפשר לקרוא לזה, מכיוון שאין אופציה אחרת מבחינתם. הם יודעים שהם רוצים לגור רק בעיר הקודש. ולכן הביקושים שם הם בדרך כלל נחשבים ביקושים יחסית קשיחים.
נכון מאוד. זה ממש שכונות מאוד מאוד מסוימות, שמושך גם לפעמים זה בעיקר גם מחוץ לארץ, ונוצר בעצם מצב שאפילו שכונות מסוימות, הסחירות היא יותר גבוהה בעצם משכונות ותיקות יוקרתיות, אם ניקח לדוגמה שכונת רוממה מול שכונת רחביה, ששכונת רחביה או תלביה היא בעצם שכונה מאוד מאוד יוקרתית, המחירי מחירה מאוד מאוד גבוהים, נע בין 40-50 לעד לפעמים גם 80 אלף למטר, אבל מצד שני, יותר קל למצוא דירה להשכרה באזורים האלה, מלמצוא אותם באזורים של רוממה, שהיא מפוצצת עם צעירים, זוגות צעירים שמגיעים...
ויש ביקוש מאוד גבוה.
מאוד גבוה, זוגות צעירים שמגיעים רק לכמה שנים, ואוכלוסייה גם שמאוד גדלה, אז הביקוש שם מאוד 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 גדול.
ואמרת לי בעצם ששם, בשכונת רוממה, מחיר השכירות גבוה יותר ממחיר השכירות ברחביה. אתה יכול למצוא בית ברחביה במחיר נמוך יותר מאשר דירה ברוממה.
נכון, יותר נמוך ויותר קל בעצם למצוא.
ברחביה.
בדיוק.
מדהים. זאת אומרת, אם אנחנו שוב הולכים לכיוון ההשקעות, אז התשואה מסחר דירה משמעותית יותר גבוהה בשכונת רוממה מאשר בשכונה כמו רחביה.
נכון מאוד.
איך העבודה מול העירייה? כי תמיד אתה יודע, התלונות מול העיריות הן שהכל נעשה לאט מדי, וגם תמיד אומרים שהבעיה היא בירוקרטיה, בירוקרטיה ועוד בירוקרטיה, והזמן שלוקח להוציא היתרים. איך עיריית ירושלים בדברים האלה?
תראי, ממה שאני שומע, מכולם מסביב, אנחנו במצב טוב. באופן יחסי בוא נקרא לזה.
אוקיי, ביחס לערים אחרות.
כן, בדיוק, ביחס לערים אחרות, אני שומע דברים, נקרא לזה הזויים, או אנשים שבעצם מקנים בנו.
כן.
מקנים בנו שאנחנו פעילים
בירושלים.
כן, פעילים בירושלים, בקלות ש...
כמה זמן לוקח להוציא מרגע שמגישים את המסמך הראשוני ועד שמוציאים היתר לצורך העניין? בוא נגיד באיזה...
אז יש גם וגם.
מבנה לא עכשיו לשימור...
אז יש גם וגם. אני יכול להגיד שיש לנו פרויקט שלקח 9 שנים רק לקבל היתר, אבל מצד שני יש כאן פרויקטים, פרויקט מאוד גדול שאישרנו טאבה למעל 500 יחידות דיור, תוך שנתיים וחצי.
יפה.
אז, ובאמת, זה משהו שחייבים פה הכרה באמת, באמת לוועדה המחוזית, לעירייה, כל הגורמים שעובדים ביחד, ויודעים לקדם את זה, ולא לתקוע את התוכנית, וזה בהחלט לוחות זמנים שאני חושב שהיה קשה לחלום עליהם. אם פעם דיברו על 10 שנים, או לאישור טאבה, אז 2.5 זה קיצור לוחות זמנים מאוד משמעותי.
נכון.
ועוד פעם, אני חושב שזה בעצם כל הגורמים שם ביחד, מהנדס העיר, הוועדה המחוזית, הוועדה המקומית.
כי זה גם דבר שאני תמיד אומרת, חשוב להסתכל עליו כשמסתכלים ובוחרים עיר להשקיע בה, זה דבר חשוב להסתכל עליו מבחינת באמת שיתוף פעולה של העירייה והרצון שלה לקדם ולעשות וזמנים, כי זה בעצם יכתיב בסופו של דבר.
ממש ככה.
משך הזמן שיקח לך להשביח את הנכס, או מרגע שקנית לצורך העניין יד שנייה, משהו ישן, והתחילה התחדשות עירונית באותו אזור, ועד מתי זה יסתיים. הדברים האלה הם סופר קריטיים למי שבאמת מסתכל על פוטנציאל השבחה.
ממש ככה. אנחנו רואים ערים שמצד אחד הפוך, רק שמים מקלות בגלגלים, ואז יש ערים, כמו ירושלים, שהמטרה היא רק לקדם ולהוביל את המהפך הבנייה והתוצאות בשטח.
היה מאוד מעניין, אני רוצה להודות ליונה גרין, מנכ"ל ובעלים של חברת טרה נדל"ן. תודה רבה לך שהיית איתנו.
נמצא איתנו יואל אבן, מהנדס העיר ירושלים. שלום לך יואל, מה נשמע?
שלום רב, הכל טוב, הכל מצוין.
אז יואל, אני רוצה לשאול אותך, כמהנדס העיר, שמעתי אותך כבר מתבטא לא מזמן האמת, שתבנו בירושלים כ-6,000 יחידות דיור חדשות מדי שנה, וכי עד 2040 תתווסף לירושלים אוכלוסייה בהיקף של תל אביב. כולנו יודעים שאוכלוסיית המדינה באמת כמעט ותכפיל את עצמה ב-2040 לקראת 2048 יותר נכון. איך אתם נערכים לכך בירושלים?
קודם כל אני חייב להתקן רק משהו אחד קטן. השנה ב-2022 חצינו את 7,000 יחידות דיור. ככה שתדעו. כן, באמת עשינו שנת פי ממש. אתם יודעים, במשך קרוב ל-20 שנה האחרונות, כל שנה ירושלים עמדה על סדר גודל של בין 2,000-2,500 יחידות דיור בלבד, בכל שנה, והשנה באמת חתינו מצווח 7,000.
אז מה נשתנה הלילה הזה?
כמה דברים. קודם כל, אני חושב, דרך אגב, שנה שעברה עשינו 5,400, כלומר, אפילו ראים את הגרף העלייה. אני חושב שדבר גדול מאוד השתנה מבחינתי, בראייתי לפחות, זה העובדה שהיום העיר, אנחנו כעירייה, עובדים מאוד מסודר. אני אומר, יתאר את הסדר שאנחנו עושים, וגם אנחנו נורא נורא אקטיביים בפעילות שלנו. אני חושב שעירייה שרוצה ורואה את יחידות הדיור כחלק בלתי נפרד מהצמיחה שלה, וגם כל הנסדרות מעבר ליחידות דיור, אפשר להגיד כמה מילים על זה, אז באמת היא חייבת לרצות, היא חייבת לדחוף, היא חייבת לייצר פעולות אקטיביות, ולא להיות, לקפוא על השמרים ולחכות שהפרויקטים יגיעו אליהם.
שאלה הבאה שלי, רציתי להגיד לך שבאמת אחת הבעיות הקשות בבנייה חדשה בכלל ובהתחדשות עירונית בפרט, היא משך הזמן שלוקח מתחילת התהליך ועד קבלת היתרי בנייה, ולכן רציתי לשאול, האם לאור הנכונות והאמונה שלך בהתחדשות עירונית, האם אצלכם התהליכים מהירים יותר? אז אני מבינה שכן, הם מהירים יותר בגלל החלוקה
הזאת. אני אתן לי גם שתי דוגמאות מהשנה האחרונה, אני אעשה את זה מהר. קודם כל, התב"ע מאושרת, ברגע שהתב"ע מאושרת, זה עובר לאגף פיתוח בראשות שרון מנדלבאום, היא מנהלת האגף. והיא למעשה, יש לה יחידה שלמה, שתפקידה לקחת את התוכנית הזאת ולגרום לה להוציא היתרים, לפתוח תיק היתר כמה שיותר מהר. אנחנו על זה, יושבים על זה, עושים טלפונים ליזמים, לוחצים אותם קדימה ופותרים חסמים. יזמים שלצורך העניין לא עובדים בקצב שאנחנו רוצים, אנחנו, הם מגיעים לשיחות ודירור למה הם לא רוצים קדימה.
מדהים, בדרך כלל זה הפוך.
כן, זה המצב. ברגע שהתוכנית, התיק היתר נפתח, זה עובר בעברת מקל מסודרת בין שרון מנדלבאום לבין אופיר מאי, שהוא מנהל אגף רישוי ופיקוח, ואצלו הוא מייצר פורום עם שכונות עגולים שגורמים לפרויקט הזה, לקבל את היתר בסופו של דבר.
כמה זמן לוקח? כמה זמן לוקח מתחילת התהליך ועד קבלת היתר ממוצע? כמובן זה משתנה.
אני אפשר אותך במספר הזה. עשינו בדיקה ויש לנו ציוני היתרים השנה שיצאו. את יודעת כמה זמן לקח להוציא היתר בנווה יעקב, היתר בנייה, להתחדשות עירונית, את לא תאמיני אם אני אגיד לך שהוא לקח 5 חודשים.
די.
5 חודשים.
וואו.
זה הזמן שלקח להיתר הזה לקרות.
וואו.
זה נובע מדהים. משתי דברים. קודם כל, במקרה של הפרויקט הספציפי הזה, אתה ישיבה אצלי בפורמט רחב עם הרבה מאוד גורמים, והיזם בא והציג אותו. אני ראיתי שהפרויקט הזה לא מתקדם בקצב שאנחנו רוצים, וממש פוצצתי את הישיבה עד כדי כך. היזם שראה את זה, התאפס על עצמו, היה אצלי בצליחה אחר כך בבירור והכל, התאפס על עצמו, ובמשך 3 חודשים הצליח להפיס דבר שהוכח, יכול לקחת המון המון זמן, פשוט מאוד, הצטובב פה במערכת, והצליח לייצר מציאות שבה היתר ניתן תוך 5 חודשים, שזה השיא שלנו שהיה ביתרים האלה שהתחשו...
בדיוק, אני מניחה שזה השיא, אז מה הממוצע, כמה זמן ממוצע, מה שנה לוקח?
היום אנחנו כבר עומדים בסדר גודל של שנה, אם שנה זה לוקח לנו זה הרבה זמן, אנחנו כן עושים טריק נוסף, אנחנו עושים את ערך חפירה. אנחנו מייצרים...
חפירה ודיפון.
חפירה ודיפון. כלומר, למה זה חשוב בהתחדשות עירונית? כי זה מייצר שני מצבים. קודם כל, אני מתחיל לעבוד במקביל. היתר חפירה ודיפון זה היתר שלוקח יחסית זמן מהיר, בגלל זה אנחנו קוראים לזה התחלת בנייה, ולא יותר בנייה של מבנה עצמו. באמצעות חפירה ודיפון, למעשה, הוא יכול להתחיל לעבוד, הוא יכול כבר לייצר מצב שבו התושבים יודעים שכבר יש היתר, ולמעשה כל המנגנון כבר מתחיל. דרך אגב, בשלב הזה כבר היתר בנייה הראשי כבר נמצא בהליך מתקדם, אנחנו לא יודעים היתר חפירה ודיפון, ולא יודעים מה קורה עם היתר הראשי. הרבה פעמים מבקשים להתחיל אפילו שני היתרים האלה במקביל, היתר חפירה ודיפון כשלב א', והיתר הראשי גם הוא ניגש לוועדה, אבל עדיין יש לו תהליכים יותר ארוכים קצת של אישור, אבל אז הוא כבר נותן את ההודעות כנראה לתושבים. התושבים גם מקבלים ודאות, הוא יכול כבר להתחיל לעבוד. אני קונה קרוב ל8 חודשים בתהליך הזה, רק בזכות היתר חפירה ודיפון שנתנו. בשמונה חודשים האלה אני מדביק את הקטע במטר הראשי, ואז עצרתי בציון שהתחלתי לעבוד, אני כבר, מה שנקרא במקביל, מוציא את היתר בנייה הראשי, ועובד ברצף, הדבר הזה הוכיח את עצמו, ובזכות זה הצלחנו להגיע למצב שהתחלנו לעבוד ב5 חודשים, שזה מדהים. היתרים אחרים שהיו מיד אחריהם, 8 חודשים, 7 חודשים, זה הסדרי גודל. אני כן יכול להגיד שהיתרי בנייה עצמם, שבהם המבנה כבר, אז יכול לקחת כשנה, שנה וחודשיים, אבל ברגע שהתחלתי לעבוד במקביל, אז כבר הזמן הזה כבר הוא חלק מהתהליך והוא לא חסם אצלי. והזמן שלוקח להיתר בנייה הראשי, הוא מה שנקרא, נמצא גם בתהליך של ביצוע, וזה יתרון מאוד 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 גדול. עכשיו, חוץ מהדחיפה שלנו של היתרים בזמן, אנחנו מאוד שיפרנו את האיכות של העבודה שלנו. כי אנחנו, לדוגמה, היום באגף פיתוח מנוהל סשן שלם של שכונות עגולים, שלוקחים את השכונה בראייה כלל שכונתית, ויודעים לתקף במקביל להוצאת כל היתרי הבנייה של יחידות הדיור, גם בנייה שלמה של שלט ציבורי רחב לכל השכונה. יש פרויקטור שכונתי שהוקם, ופרויקטור שנמצא מקצועי עם צוות שרצים שלם, שלוקח את כל יחידות ההתחדשות העירונית, יחידות הדיור, ויודע להצמיד להם תוכנית עבודה שכונתית, שלמעשה לוקחת את כל הצרכים הציבוריים שנגזרים מיחידות הדיור, גם בתחום של תנועה, הליכתיות, מבנה ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, 1001 אזורי תרבות.
זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך עכשיו. בעצם הוספת כל כך הרבה יחידות דיור מצריכה ללא ספק תשתיות מתאימות. אחת התלונות של תמיד ראשי הערים שהתשתיות לא מתאימות, גם מבחינת כבישים, גם מבחינת חינוך, מוסדות ציבוריים וכן הלאה. אתה בעצם משמש גם כראש מינהל תכנון ותשתיות של עיריית ירושלים, אז מה נעשתה בתחום הזה?
אז כמו שהתחלתי להגיד, באמת הקמנו 4 שולחנות עגולים. שכמו שאמרתי, מתוכללים על ידי פרויקטור שכונתי תחת אגף פיתוח. כל שולחן עגול כזה מייצר עולם שלם של העצמה של השטחים הציבוריים שאמרת כרגע. לדוגמה, שולחן עגול, מרחב ציבורי. זה שולחן שמנהל על ידי אדריכל העיר עופר מנור, תחתיו יושבים כל הגורמי עירייה, ויודעים לייצר מרחב ציבורי נכון. זה אומר שגם כל הצירים ההליכתיים מתוכללים תחת השולחן הזה. חיבורים לרכבות הקלות בירושלים, שגם זה בירושלים יש באמת תקף נורא גדול של תחבורה ציבורית טובה ויעילה, זה מתחבר גם לשם. אנחנו בירושלים מאוד מאוד מאמינים בהסעת המונים טובה ויעילה. יש היום 14 קילומטר של קו רכבת קלה פעילה, מפסגת זאב עד להר הרצל. כבר ביוני השנה הולכת להיות הערכה של הקו לכיוון הדסה ולכיוון נווה יעקב, וכבר השנה הזאת יהיה 20 קילומטר של קו פעיל. שנת 2024-2025 נכנס הקו הירוק, מופעל הקו הירוק. כל עבודות תשתית קיימות, אחד הסיבות לפקקים, אנחנו עובדים נורא קשה על הרכבות. כלומר, שנת 2024-2025 הקו הירוק פעיל, ומביא אותנו ל-45 קילומטר של קו רכבת קלה פעילה. שנת 2028-2029 הקו הכחול עובד, וזה אומר כבר 75 קילומטר של קו פעיל. כלומר, מדברים 75 של קו רכבת קלה פעילה שמייצרת רשת הצעת המונים, ואנחנו היום יודעים לחבר את הציבור לרכבות האלה באמצעות צירים הליכתיים, אמצעים לגשרי טופוגרפיה. כל מה שאני אומר כרגע זה לא דברים תיאורטיים, זה דברים היום שנבנים, קיימים, אנחנו כבר היום בביצוע של חלק מהם. הרכבות הקלות שאמרתי עכשיו, הקו הירוק כבר בביצוע מתקדם, הקו הכחול כבר התחיל, וב-2024 עד 2028 גם כל עבודות תשתית שלו הסתיימו. כלומר, דברים, אנחנו באמת מאמינים שהם יביאו את השינוי. לא ניתן להתבסס על רשת רגילה של תחבורה, כמו שמכירים עד היום, של רכב פרטי. בסופו של דבר, להשתמש בתחבורה הציבורית הטובה והיעילה, נביא את האנשים אליה, אנשים ישתמשו בה בצורה מושלמת, אני בטוח בזה, ומייצרים מכלול שלם של חיים, שגואל גם תחבורה, גם דיור, גם תעסוקה שאנחנו מקימים בכיפים מאוד מאוד גדולים. אנחנו באמת מייצרים פה עולם שלם, באמת תענוג לראות את זה, מורכבות מאוד גדולה, אבל אני יכול להגיד לה שאני, שגם מנהל 500 עובדים תחת המנהל שלי, עושים עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית, כדי לעשות את זה נכון, ואנחנו מודעים למורכבות, אבל אני חושב שעצרנו פה תרבות עבודה כזאת, שמאפשרת את זה לקרות ולקרות נכון. אני בטוח שבוטל שכל אחד שירצה לגור בירושלים, בסופו של דבר ימצא את המקום שלו. מי שרוצה לגור ביותר, בבנייה, באזורים יותר שימוריים, מרקמיים, באזור של מרכז העיר וההיסטורית, מי שרוצה לגור באמת בבנייה טיפה יותר אינטנסיבית, אבל משורתת טוב עם רכבות קלות והכל, יוכל לגור בשכונות שציינתי כרגע. בסופו של דבר, או שהתפשוט עירונית, באמת מייצרים פה מרקם שלם של חיים. אנחנו, זה אתגר נורא גדול, הדברים לא פשוטים, אבל באמת אני באמת סמוך ובטוח שעם העבודה שאנחנו עושים פה, אנחנו נעשה דברים נכונים. ובגלל זה אנחנו יודעים מאוד מאוד להבדיל ולדעת, לשמור על הזהות של ירושלים, שעובר באמת באזורים ההיסטוריים של העיר, ששם אנחנו לא בונים באינטנסיביות, שאנחנו בונים באזורים של ההתחדשות העירונית, וגם יודעים לייצר את יחידות הדיור באזורי ההתחדשות העירונית, תוך בנייה של מרקם חיים שלם, שעובדים עליו מאוד מאוד קשה באינטנסיביות שאמרתי מקודם.
יפה, בעצם השכונות ההיסטוריות הן כבר מאוד יקרות, וההיצע שם נמוך, וכמו שאתה אומר, הן גם לא מתחדשות כל כך, ולא נוספים עליהן יחידות דיור חדשות, אז מן הסתם המחירים גבוהים, וימשיכו להיות גבוהים ולעלות. ומצד שני, כל השכונות החדשות שציינת, המתפתחות, שהן שכונות יותר ישנות, עתיקות, פחות יותר זולות, הן למעשה ישנו את אורן, ואני חושבת שיש פה באמת הזדמנות, ואני מאמינה שהם יעלו בהמשך.
כן, אני מסכים לגב. בסופו של דבר, אני חושב שהמערך שאמרתי כרגע, שציינת אותו, זה מערך שלב שייתן באמת לכל אחד את המקום לגור בו. השאלה של האיזונים זה בדיוק הדברים שאנחנו עובדים עליהם. והמרקם חיים שלב שאנחנו עושים היום, באמת יאפשר באמת לכל אחד למצוא דירה בעיר. ואני אומר לכם גם מצליחות שיש לי עם אנשים, שפתאום ירושלים נמצאת על המפה מבחינתם. בעבר לא חשבו את זה, את האמת, הרבה גם לא רואים את זה היום, כי רואים בעיקר עבודות, אבל בהיקיפים שאנחנו עושים, ואיך שאנחנו עושים את הדברים, אני מבטיח לכם שמשפחות צעירות, שיחפשו את מקום מגורם, ויקבלו את התרבות העשירה שיש בעיר, כמו ירושלים, יקבלו את החינוך המצוין שיש פה, יתחברו לרשת מסילתית הראשונה בארץ. אני לא מכיר עיר אחת שמייצרת היום 75 קילומטר של קו רכבת קלה בטווח זמן של 8 שנים. לא מכיר שום עיר, איזה 8, 5, 6, 7 שנים, זה כבר אנחנו מגיעים להיקיפים האלה. רשת מסילתית, תרבות כמו שקיימת היום, עיר ממשל, עם כל משרדי הממשלה שאנחנו בונים פה היום, תעסוקה בכניסה לעיר, חיבורים לרכבות הקלות, כמו שאמרתי, שמתחברות גם לרכבת הכבדה והמהירה לתל אביב ולאזור המרכז, אני חושב שזה מערך שלם. טוב, משמעותי, והאוניברסיטאות שאני יכול להגיד לכם, כמובן אתם מכירים, אני מניח
שלמדתי בעברית, אתה
הרבה למדור, נכון, אני אומר לכם, ואני יכול להבטיח, שמה שאנחנו עושים היום, ישנה את המציאות.
תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה לכם ולכל מי שמכיר, תודה רבה.